למעלה מתענגת מסביב השכינה. ושאלו, מה זה שתי נשמות? מה, אחד ועוד אחד? לא. נשמה, רבותיי, זה לא גוף. זה לא עצם פיזי שאני יכול לומר שהיא פה ולא שם. שהיא שם ולא פה. אלא יכולה להיות בבת אחת בכמה וכמה מקומות. כמו שאליהו הנביא מופיע בכל הברית מילה, שואל אותי יעקב צמח, מה קורה, תמידו שעובר לא רגיל, מה קורה, יש אלף בריתות באותה שעה, באותו יום, בכל העולם. אז איפה הוא הולך אליהו? מה, אנחנו עושים בחירות, עושים קלפי, וגורל, איפה הוא ילך? לא. אותה נשמה כמדליק נר מנר. עכשיו, מה העניין פה של נשמת הצדיק? אומר רבי שלום לא יוחאי, נשמת הצדיק מקורה בעולם העליון. במחצה, מקום ששמו מחצה הנשמות. והיא עובדת לעולם הזה, והוא יושב פה, והוא לומד תורה, מלמד תורה, כותב חידושי תורה, כמו שהיה מרן עליו השלום, שבארונות הרבים עברו 6 שנים, כאילו היום הסתלק. והיה פה, נשמתו מהלכת למעלה, והוא נמצא פה. זה אומר, לכן אמר, אלה תולדות נוח, שהוא היה צדיק, נוח, גם פה נוח, גם למעלה נוח, למעלה נוח לאלה, נוח לתתם. אז יש לו חלק, גם בראשית רבה, יש מעין זה. בראשית רבה, בפסוק הזה, בדיוק הוא אומר, כל צדיק יש לו חלק בעולם הזה ובעולם הבא. מה פירוש בעולם הזה? זה הרבה קשור פה. מה, כל הצדיקים יש להם עושר, יש להם מנוחה, יש להם בריאות, יש להם כבוד. הדבר, אנחנו יודעים בגמרא כתוב, צדיקים אין להם מנוחה, לא בעולם הזה ולא בעולם הבא. אז מה זה? אלא הכוונה, חלק בעולם הזה. חלק רוחני. הוא יושב פה, לומד, הוא נהנה כמו גן עדן, הוא שוכח את עצמו. זה נקרא חלק בעולם הזה. ויש לו שם למעלה, הוא לומד פה תורה, נשמתו למעלה מתעדנת בזיו השכינה ונהנית מאוד מאוד. וממשיך הזוהר ואומר, זה הטעם שתראה אצל הצדיקים, כפול שמן, כמו מה רואים כל בוקר. ויאמר אברהם, אברהם, כפול שמו. וכן על זה הדרך. וכך שמו יעקב, יעקב. שעקב פה ושעקב למעלה. זו הסיבה שהמלאכים עוד מעט נגיע על פרשת ויצא. מה כתוב שם? הנה מלאכי אלוהים עולים ויורדים פה. מדרש אומר, מי זה פה? במה הוא מולים? לא כתוב בסולם. בוא ויעקב. היו מתפלים המלאכים, רואים את יעקב, דמותו, שם למעלה תחת כיסא הכבוד, ועומדים למטה, רואים את יעקב פה ישן לו באזור של הר הבית, בתוך הר הבית, מחשבה מערבים, מחר המשריף, שם הוא נמצא, התפלו, וכן משה רבנו, כתוב פירוש, ויאמר משה, משה, ויאמר הנה, כפר את שמו, כפר את שמו לומר לו, יש משה למעלה, אני רואה אותך פה למעלה בעולם האמת, אני רואה אותך פה בעולם התחתון, אתה נמצא גם כאן. ואותו הדבר שמואל, שמואל הנביא, דרך היה בגיל שנתיים, אמא שלו חנה, צודקת, היא קבורה שם, איתו ביחד במערה, ברמות למעלה. לא יודע, משום מה, לא מציינים את זה. כמה פעמים אמרתי להם, כל ספרי הראשונים שמזכירים את קבר שמואל הנביא, כותבים שאמו חנה קבורה איתו שם. אביו אלקנה לא פה. אביו אלקנה בגליל. היית פעם שם? קח אותך בגלל, תזכיר. בדרך למירון, ושם איזה שביל, הוא צריך ללכת ברגל. זה 2 קילומטר ככושר הליכה, ו2 קילומטר הוא קבור שם עם רבי רמזן. ש... שם אלקנה, יש נערה קטנה, עליה ציון, אלקנה, אביו של שמואל. לא ידעתי משום מה, קרוב שם. אבל שמואל הנביא, פה, זה היה הבית שלו. ואימו חנה פה, איתו, קבר ליד קבר לתוך המערה. אז עכשיו תשאל אותי מה קורה אחרי המסירה. אמרנו בחיים, זה מובן. שלמשל אנחנו פה, לא, אפילו שאני לא צדיק, ואנחנו לא, נגיד לא הכי הכי צדיקים, אבל חושבים פה לומדים תורה. נשמות שלנו למעלה בגן עדן, ליהנות מזיו השכינה, לעוסקות בתורה. אדם מתפלל פה, תפילה, מקבל לתפילה. נשמתו למעלה מתפללת.
פעמים הרבה, יש בלי סוף דוגמאות שהם עוסקים באיזו סוגיה ודנים בה, ובדיוק בא אליהו הנביא ושואל אותו החכם, במה עוסק הקדוש ברוך הוא? שמעשיהם רבנו הקדוש, רבה בר נחמני ועוד. אמר לו, חייך שכעת הוא עוסק בסוגיה הזאת שאתם עוסקים פה. זאת אומרת שאנחנו לומדים פה איזה עניין, הקדוש ברוך הוא למעלה לומד את אותו הדבר. עכשיו, מה קורה אחר הפטירה? זה דבר מעניין מאוד. יש זוהר מפורש בפרשת פנחס, דף רש כף וב. ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. שם אומר הזוהר, שפעם אחת היו יושבים ללמוד תורה, רבי שמעון בר יוחאי ותלמידיו, בבית המדרש הקבוע שלהם. והנה, תום שמעו קול, שאלו איזו שאלה, שמעו קול מהשמיים צועק, פנון אתר לרבי פנחס, פנון אתר לרבי פנחס. מי זה רבי פנחס? רבי פנחס בן יאיר, חמיב חותנו של רבי שמעון בר יוחאי. הוא נפטר כבר. אז פינו מקום, שמו כאילו איזה מקום, התכוננו ועמדו בחרדה.
כל מקום שצדיק היה לומד, הוא בא ושם לומדים תורה, כל פעם שלומדים שם תורה, הוא מגיע לאותו מקום, מבקר שם, ונהנה מהלימוד תורה שלומדים שם. לכן גם פה מרן היה הרבה פעמים, גם בשיעור הזה, כמה פעמים היה כאן. ודאי שהוא נמצא פה, פרט אם מתכנסים לכבודו, אין ספק שנשמתו תאורה פה. ויש לנו, כך ראיתי כתב יד שמו אבי עליו השלום, חתם בפיו של הרב שאול בריק. כך זה הרב שאול בריק, שמעת עליו? היה ראש המקובלים בירושלים עיר הקודש. שמו יצא בכל העולם כולו. ושאול בריק הכהן, עליו השלום, אמר כך, אמר בכל פעם, אפילו לא ביום היורצייט, כל פעם שעושים לימוד ועושים את הלימוד לכבוד איזה צדיק שיהיה, או נשמתו תבוא לשם והיא נוכחת שם. בהמשך, נשמע את ההמשך, ואפשר לבקש ממנו כאילו הוא בחיים. שם היה מרן חי, היינו רצים לבקש לנו ברכה. אותו הדבר גם, כי צדיקים במיטתם כרואים חיים, והם באים בכל מקום ומקום, שאפילו מחוץ לארץ. יושבים שם היום ולומדים תורה בשבילו, או קוראים, כל שכן הם לומדים לתורתו, הוא נמצא שם, ואפשר אחרי זה לבקש ממנו מה שאתה רוצה. אז אם כן, רבותיי, היום בלילה, ליל שישי של תחילת חודש מחשוון, אתמול בלילה התחלנו להגיד תיקון חצות, כי לא אמרנו כבר חודש שלם, לא אמרנו. אתמול בלילה התחיל, בעוונות הרבים עוד פעם צריכים לתקוף החורבן ואת המקדש, אדם יתעורר, בעזרת השם, מרן שיש לו קשר איתנו, והיה לו קשר עם כולם, ואהב את ישראל, ועד היום הוא אוהב, פנה מעליכם, על כולנו. ידעו אמן.
אמן.
כולם. אחר כך פירוש שני, מביא הזוהר. נוח לשמיים, נוח לבריות. אדם צריך תמיד למצוא חן, להיות טוב עם כולם. כמו שאמר הפסוק, מוצא חן לשכל טוב, באמת. שציבה אותנו בתורה, אנחנו צריכים לקיים בלי עומר ובלי דברים, בלי פקפוק ובלי ימינה או שמאלה. נקים נטו את רצון השם יתברך. כמו שאומרים בנשם יחוד, לעשות נחת רוח לעוצרנו ולעשות רצון בורנו. זה צריך להיות העבודה שלנו בעיני אלוקים. אבל כנגד זה גם, אם בא אדם והוא משל אין לו מקום, אני מסתדר לו מקום לשבת, או אני מקבל אותו בסדר פנים יפות, מבקש איזו בקשה, צריך למצוא חן. אבל שאלו המפרשים עוד בזמן הרשב"א, שאלו את השאלה הזאת, מה יהיה כאשר זה מתנקש יחד? דוגמה, אדם בא רוצה ללכת לשיעור תורה, שהוא שיעור קבוע, אסור לתת שיעור קבוע. קבע שאלה אחת שואלים את האדם בעולם האמת, קבע את העתים לתורה. מי יכול לעמוד בפני השאלה הזאת שלא שינה אפילו יום אחד? מדהים. אז אומר שם הוא בא, שואלים אותו שם, ואז הוא יודע צריך ללכת לשיעור תורה, והנה בא הדוד שלו ממרחקים מעבר לים, הוא בא לו איזה חבר טוב שלא ראה אותו עידן ועידנים. עכשיו אני צריך לכבד אותו, לעלות לפני השולחן, להציע לו סעודה. מה אני עושה? וצריך לבנה אלוקים, תגיד לו, אני שמח מאוד שאתה באת, אבל כאן זה השעה שאני יושב ועוסק בתורה. אין לי אפשרות, אני בעוד שעה, בעוד שעתיים, מתי שאתה גומר את הלימוד, אז אני אקבל אותו ואני אעשה לו כבוד גדול, כבוד מלכים לאלוהים לאדם. לכן אמר, קודם אלוקים אחר כך אדם. אותו הדבר זה כתוב בפסוק שלנו, כתוב נוח שלוש פעמים, אלה תולדות נוח, נוח יצדיק תמים היה בדורותם. מסיים עוד פעם את האלוהים יצדיק נוח. מה? אז זה היה להגיד לך, שכאשר היה נוח, היה טוב לבריאות, אבל כאשר היה מתנקש, אני לא יכול לקיים את שתיהם. או את זה, או את זה. את האלוהים יתהלך נוח, ותר על בן אדם וחברו, בשביל בן אדם למקום. כאן זה עוד תיאור נוסף, למה כפל את שמו של נוח. הרבה טעמים יש. אחד הטעמים, תדע שהתורה, מי שלומד תורה לשם שמיים, סוף הכבוד לבוא. כך אמרה המשנה באבות, סוף הוא מקבל. כל המקיים את התורה מעוני, סופו לקיימה מעושר. אז זוכה גם נוח, שיהיה לו נוח בלימוד התורה, משום דעת, מי שלומד תורה, צריך הרבה שקט, מנוחת הגוף, מנוחת הנפש, חייב, ולי זה אי אפשר. אי אפשר
על עליו השלום, הרב רוז'ין, שפעם בא אליו תלמיד חדש לישיבה, היה כישרוני. אז הוא לקח אותו ואמר לו, בסדר. אמר, אתה יודע מה צריך לעשות בישיבה? אמר, כן, צריך ללמוד טוב ולעיין טוב ולחזור על הלימוד טוב. אמר לו, לא, בוא אני אגיד לך מה צריך. צריך לאכול טוב ולישון טוב וללמוד טוב. זאת אומרת, אם אני אתן לגוף את החלקים שהוא צריך והגוף יהיה בריא וחזק, אני אוכל ללמוד תורה. אבל תראה, אנחנו רואים, אם בן אדם לא אכל, לא יכול ללמוד תורה, דעתו לא מיושבת עליו, או אם לא ישן הוא לא רגוע, המוח שלו לא במקום. לכן צריך הכל לעשות בדעת ובחוכמה. אז המקיים את התורה מעוני, סופו לקיימה מעושר. רבותיי, מרן, רוב הדור, רוב הציבור, אני יודע, הכירו אותו בסוף ימיו. או ב-20 שנים האחרונות נאמר, אבל לא זוכרים אותו מה היה איתו אז. אתם יודעים שהוא היה גר פה בשכונת בית ישראל, הנה פה שיחיה שמואל שמאי, נמצא הוא ער שמואל. כמה שנים אתה מכיר אותו? 60? יש 60? אני גם מכיר, אני בתור ילד מכיר אותו, 60 שנה. היה גר פה בבית ישראל, היה נקרא רחוב הבעל שם טוב. אולי היום שינו את השם, אני לא יודע. הבעל שם טוב בחצר של יונה, נכון? אתה היית גר שם גם מול? מה היה? מה הוא אמר? מה הכנסת את אבא שלו עכשיו? אני שואל אותך עליו. בית שלך איפה היה? ואיפה היה הבית שלך? באיזה רחוב? איך? איך? הור רבי יוסף קארו, אבא שלו לא היה לו שם העסק. העסק שלו היה ברחוב דוד ילין. היה לו מקולת שם. אני זוכר. כן. אז בקיצור, אז היה עליו השלום, היה יושב בלילה, לומד תורה עד 2 בלילה. אז זה לא היה דבר מצוי. תדעו, היו הולכים כולם, גם החכמים, לישון ב7-8 בערב, יש קמים בחצות או אחרי החצות. ככה היה מנהגם. אבל הוא היה ער עד, אמר לי אבא עליו השלום, עדות שלו, אמר לי שפעם אחת וכמה פעמים היה לומד, היה לו חברותה עם האחים יונה, נפטרו עליהם השלום. האחים יונה גרים שם, זה הבניין היה שייך להם. והוא היה לומד איתם בחצות הלילה עד קרוב לאור הבוקר. עד שמגיע הזמן עלות השחר, ואז הולך כל אחד למקווה והולכים להתפלל. אז אמר לי, הייתי עובר שם והייתי רואה את החדר שלו, היה לו חדר בקומת קרקע, חדר יחיד עם הילדים והאישה. איפה היו ישנים הילדים? תחת השולחן. מי היום יכול לעשות דבר כזה? תחת השולחן. מטבח בחוץ היה משותף, שירותים חוץ מכבודכם, משותף בחוץ. והוא היה יושב לומד, והשולחן שלו מלא ספרים, ואיזה למפה דולקת על השולחן, מנורת זה, לפעמים נפט, לפעמים חשמל. ידוע, אז היה חשמל בירושלים, לא היה, הרבה פעמים היה נפסק. 22:00 פתאום אין חשמל. אז אתה חייב, כל בית היה שם מנורת נפט. אצלנו ככה היה. היה מנורת נפט, דולקת, ואבא היה יושב לומד. היינו יושבים, אנחנו גם לומדים, כותבים שיעורים וכדומה. אז הוא היה יושב לומד, ואבא היה עובר, רואה אותו מהחלון, שהאור דולק, והוא כל הזמן מוציא ספרים מהארון, מוציא ספרים ויושב לומד. אומר, לא עבר, אני מעיד עליו, אף פעם לא עלה לפני 2 לפנות בוקר לישון. והיה קם כמו אריה ב6, היה כבר בית הכנסת, קם היה ישן, ודיין, ופוסק הלכות, וכותב ספרים, נראה, יביע עומר. אתה יודע כמה לוקח לכתוב תשובה אחת ביביע עומר? מה? כל התורה שם מקופל. אז זה המסירות. אז זכה עושר בסוף, אבל לא היה לו אפילו שום מנע מהעולם הזה. כלום. לא עניין אותו העולם הזה. הכל היה העולם הבא ולהרביץ תורה לאחרים. עוד אמר הזוהר הקדוש, נוח לאלה, נוח לטאטה. אומר רבנו ארי, תדע שכל אחד מאיתנו הנשמה שלו שורשה למעלה, והיא נמצאת פה. אם הוא לומד תורה, היא יורדת ונמצאת פה. אם הוא לא לומד תורה, היא מסתלקת, הולכת לה למעלה, בפחי נפש, והיא בצער גדול. עכשיו, זה לא היא או פה או שם, היא יכולה, יש לה חוט מקשר בין העולם העליון לעולם התחתון. אז בא עליו השלום רבנו מנחם מרקנטי, על הפרשה שלנו, תפתח, יש פירוש רבנו מנחם מרקנטי, ספר שלם, נקרא, הם קוראים לזה בטעות, הרקנטי, הרקנטי, כך קראו לו. הוא כותב שם, תדע שכל מה שהוא עושה כאן, הוא מקיים למעלה, לא רק בלימוד תורה. גם אם למשל נתת פה צדקה, הוא אומר, הצדקה שאתה נותן פה, הוא אומר, תדע, אין כמו מצוות צדקה, יותר מהכל. לכן גם הפוסקים כתבו, הצדקה מועילה מאוד לעילו נשמת הנפטר. של אדם שאביו או אמו נפטרו, ורוצה לעשות להם נחת רוח. ודאי ללמד תורה זה דבר גדול, אבל אחד הדברים הכי חשובים לכבוד המת, לתת צדקה בשבילו. לכן היו נוהגים שעושים השכבה, היו עושים השכבה אחרי קריאת התורה, והיה תורם כך וכך בשביל לעילוי נשמת הנפטר. אז אומר רבנו מנחם הרקנטי, שיותר מכל המצוות שיש לנו אחרי לימוד תורה, זה נתינת צדקה. מפני שמה שאתה עושה פה, נשמה שלך עושה למעלה. ואז כשאתה נותן פה צדקה, נשמתך שמה נותנת צדקה לשכינה הקדושה. השכינה היא כביכול ענייה, כעת בגלות. אין לה משלה כלום. היא נודדת ממקום למקום. ועד כדי כך הרשש כותב עליה, צעקה נערה ואין מושיע עלה. היא בגלות. כמה יהודים יש בגלות? כמה יהודים לא מזכירים שם השם? והיא בצער גדול. היא רצה אחריהם, הולכת ממקום למקום. הנשמה נמצאת איפה יש חולים שוכבים על הארץ דווי, השם ירפא את כל חולי עמו ישראל. אז היא הולכת, נמצאת מעל מרשותיו של חולה. אז היא כל הזמן בצער. וכשאתה נותן צדקה, אפילו פרוטה אחת נתת, שקל אחד, נתת לצדקה, למעלה נותנים צדקה לשכינה ומוסיפים לשפע, והיא מברכת אותך בליסוף. כך כותב רבנו מנחם הרקנטי בפרשה שלנו. אחר כך אומר, ולמה הזכיר נוח שלוש פעמים? לפי הפשט, אלה תולדות נוח, נוח היא צדיק, אך אמר את האלוהים יתהלך נוח. אומר אלה, יש שלושה דברים שאדם צריך בעולם הזה. אמרנו את זה באותו דבר היה בבראשית ברא. בני חיה מזונה. אדם צריך שיהיה לו בנים. ולא סתם בנים, אלא בנים שלומדים תורה. בנים שעובדים את השם. זה, הוא נקרא חי. ואז כשהוא הולך לאותו עולם, איזה מתנות שולחים לו. אמר שלמה המלך, יסר בנך ויניחך ויתן מעדנים לנפשך. הנפטר כבר מת לפני 20, 30, 40 שנה, והנה מקבל משלוח מנות. מגיע השליח שמה, אומר אפשר להיכנס, מביא לו שמה מגשים, עמוסים, כל טוב של העולם הבא, לא של העולם הזה, אנחנו לא יודעים מה זה. זה מין הנאות. שואל מה זה? לא, הבן שלך כעת לומד תורה, הבן שלך קרא תהילים, הבן שלך קרא משניות, הבן שלך נתן מצדקה, הבן שלך יושב לומד. בואו, אז זה בני. אחר כך אני צריך חיים. למה? כמה שאני אחיה יותר בעולם הזה, אעשה יותר מצוות, אעשה יותר אמנים, יותר ברכות, יותר חסדים, יותר לימוד תורה, חיה. וצריך גם מזונה, פרנסה. אין יכול אליך יסברו, ואתה נותן להם את אוכלם, ביתו פותח את ידיך, ומשמיע על כל חי רצון. זה. רבנו בחי כותב, תדע שצדיק, יש פה שלוש מדרגות של צדיק. הוא אומר, הכל רמוז. אלה תולדות נוח. בא להגיד לך, מה הצדיק צריך לעשות? שלוש מדרגות. שלב ראשון, נוח היא צדיק. ללכת לפי הצדק ולקיים את מצוות התורה, תרי"ג מצוות, רמ"ח עשה ושעשה לא תעשה, הם ופרטיהם והלכותיהם, זה איש צדיק. הרי זה אומר הקדוש ברוך הוא, אני לא מספיק לי זה, אתה צריך לעלות יותר. מה אני צריך עוד לעשות? תמים. מה הפירוש? אומר רבנו בחי, יש אדם עושה מצוות תחבולה, וכל זמן עושה איזה תחבולות, כל מיני שטיקים, חושב שכמו שפה עם הבנק הוא עושה משחקים, הוא יכול לעשות למעלה. לא. עושה בישרות ובתמימות. עושה, עובד את השם בתמימות. כמו שאמר הפסוק, תמים תהיה עם אדוני אלוהיך. אז זה מדרגה יותר גבוהה, לא רק שהוא צדיק, אלא המצוות שהוא מקיים אותן, הן שלמות גם שלמות וגם הוא עושה אותם לשם שמיים לעשות רצון הבורא. תמים היה בדורותם. אחרי זה אומר, אתה חושב גמרת? עדיין לא. יש עוד מדרגה יותר גבוהה מהכל. את האלוהים יתהלך נוח, שכל רגע ורגע מחייו ידבוק בבורא יתברך. ירגיש שיוויתי אדוני לנגדי תמיד, כי ממיני בא למות. יודע, כל רגע הנה הקדוש ברוך הוא מסתכל עליי, ואני דבק בו ורוצה את קרבתו. כמו שאמר, קרבת אלוהים ליחפוץ. אז זה נקרא מדרגה שלישית של מעלה גדולה מאוד.
עוד עלינו דקה אחת.
מה?
היות במעולם היה פעמיים מביא לבית.
פעמיים היה אצלך בבית? אני הייתי 3 פעמים. נו.
היות בגיל אחרי בר מצווה, בא דיבר עם האבא של הרב ציון.
אחרי בר מצווה של מי? הבר מצווה של מי היה?
לא בר
מצווה,
אחרי בר
מצווה
של הרב.
אה, הרב עשה בר מצווה?
כן, הוא סיפר לי, הרב סיפר.
חשבתי שאתה היית בבר מצווה. כן. ממי הוא ביקש מפתח? ממי הוא ביקש? מהגבאי? הוא ביקש מהגבאי, אבא של חכם בן ציון, שייתן לו מפתח. כאן היה בית הכנסת אוהל רחל, בסוף הסמטה הזאת, כן. היא נמצאת עד היום, כן. למד כל הלילה. הולך לנוח. כן. עליו השלום. היה שוקד על הלימוד כל הזמן. אשריך שמאי. כן. אז אם כן, מכאן ראינו עוד, בזוהר הקדוש כותב, לא לכל אחד יש תואר איש. כי כאן בפסוק כתוב, תראה את עוד נוח, נוח איש צדיק תמים היה בדורותם. שהוא אומר איש, זה מיוחד במינו. זה תואר גדול מאוד. אומר הזוהר, כמו שראינו, כי זה משה האיש. כך כתוב אפילו במעשה העגל, אשר הילנו מארץ מצרים, לא ידענו מהילו. זה משה האיש. ורבנו הארי כתב על זה, אומר, לכן למה שמו משה? כי מן המים משיתיהו. מה פירוש? אומר שבתיה היה לרוח הקודש, שהצילה את משה רבנו, שהושלח ליאור, ישר הסתכלה וראתה שהנשמה שלו נשמת נוח. ואמרה, נוח הוא ניצל מהמבול. הרי הוא היה במבול. וכמה מתארת לך, תקרא את המדרשים, מה כתוב שם, שהתחיל הגשם לרדת, והמעיינות, והטבע הייתה מטלטלת מצד לצד, וכולם היו צועקים, עד שנוח צועק לקדוש ברוך הוא, והמים שקטו. וחמת המלך שכחה. אז שקטו המים. אז אומר, כי מן המים השיתיהו, זה אותו משה רבנו, זה הוא, נשמת נוח, שהיה במים וניצל מהמים. ולכן משה רבנו אומר לקדוש ברוך הוא, אמנם מצאתי חן בעיניך, הראני נא את כבודיך. מה זה מצאתי חן? אלא חן, הוא אומר לו, אני נוח, הנוח אתה אמרת, ונוח מצא חן בעיני אדוני. אז אם אני מצאתי חן בעיניך, בבקשה תן לי. ומה היה במעשה העגל? משה רבנו מסר נפשו בשביל ישראל. מה אמר לו? ואתה אם תישא חטאתם, ואם אין? מחנינה. מדרש ידוע, מחנינה מנוח אני. זאת אומרת, אומר לו, אני נוח. נוח לא ביקש רחמים על בני דורו, והלכו הדור שלו. אבל אני, בא משה רבנו ואומר, אני באתי לתקן מה שנוח לא השלים, ואני מוסר נפשי בשביל ישראל. מנוח אני. זה היה בחינת נשמת משה רבנו, בא מכוחו של נוח. כך גם היה מרן, כמה היה מוסר נפשו בשביל ישראל. היה, אני ראיתי אותו לא פעם ולא פעמיים, שומע שמספרים לו או מבקשים ממנו ברכה של איזה מישהו חולה או מה, היה מוריד דמעות, יושב ובוכה. פשוט היה מוריד דמעות. אז היה מוסר נפש בשביל ישראל בתפילות שלו, והיה מגן עלינו. עכשיו יגן יותר, למה צדיקים במיטתם כרויים חיים. ועוד יותר, גמרא אומרת, גדולים צדיקים במיטתם יותר מבחייהם. ממשיך שם איזה רש"י מה כתב, תולדותיהם של צדיקים מעשים טובים. למה אמר איזה תולדות נוח, נוח היא צדיק? למה אמר תולדות? אומר, מה זה התולדות של הצדיקים? מעשים טובים. פשט, כך כתבו המפרשים, שאל תספר אני בן של הרב הזה, ואני נכד של הצדיק ההוא, ואני בן הנכד של האדמור פלוני אלמוני. תגיד לי מה אתה ומה הבנים שלך, מה המעשים שלך. זה נקרא התולדותיהם של צדיקים. מספרים על רבנו חיים מבריסק, עליו השלום. הרב היה הרבה מביא בשמו שמועות, הלכות ועניינים, אהב מאוד את החידודים שלו. חיים מבריסק, אומרים שפעם אחת שאל אותו, התלמידים ישבו עם הרב, הוא נתן להם קצת מוסר, חיזוק. אמרו לו, תגיד הרב, מה התכלית שלנו בחיים? מה אדם צריך לשאוף? אני באתי לעולם הזה, מה אני צריך לשאוף להיות? מה אני צריך לשאוף ואיזה בקשה הכי 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 חשובה שאני צריך לבקש מהשם יתברך? אמר, אתם יודעים מה אני מבקש? אמרו לו, לא, זה אנחנו שואלים. אמר להם, אני כל חיי מבקש שלא אצטרך את הילדים שלי. מה פירוש? אני לא משאיר את המצוות שאחרי פטירתו יבואו בניו, יגידו עליו קדיש, ילמדו תורה לעילו נשמתו, משניות, ידליקו לו נרות, ייתנו צדקה. לא! אני לא סומך על אף אחד. אני בעצמי עושה כעת מצוות שיהיה לי חלק בעולם הבא משלי. כך היה. אז אומר, זה אותו דבר, האדם צריך לדאוג. נכון שכתוב בריאה מזכה אבא, זאת אומרת, הבן עושה מצוות פה בעולם הזה, מעלה את אביו שם למעלה ועושה לו נחת רוח, אבל החוכמה שהאדם עוד בחייו יעשה מצוות ומעשים טובים, שלא יצטרך אחר כך שהבנים שלו יעזרו לו. אני ראיתי פעם דבר מאוד מוזר, הייתי ילד בגיל 6, אבא לקח אותי פעם ראשונה לטבריה, ילד הייתי, והיה שם עליו השלום, הוא פגש את ידידו, היה הרב מאיר ועקנין, זכר צדיק לברכה, היה איש קדוש מאוד ממשפחה של גדולי העולם, והוא היה רב הראשי הבית דין ורב הראשי של העיר טבריה. אז אני ראיתי ולא, ונבהלתי, לא, בתור ילד, פעם ראשונה אני רואה, הוא בא להתפלל תפילת שחרית, פתאום לפני כן מוציא איזה, היה איזה, לא יודע כמה, גרוש של פעם, 10 פרוטה, זה היה הרבה כסף. אומר, הרי אני נותן את זה צדקה לעילוי נשמתי. לא, זה כל התפילה היה מנקר לי בראש, מה זה? אחר כך ראיתי שהוא עושה כך מדי פעם, כל תפילה, גם למחרת. שאלתי את אבא, אמר לי, כן, כן, הוא עושה נכון. הוא לא מחכה שאחרי פטירתו יבואו הבנים ויתנו צדקה. זו המצווה היא שלהם. הוא נותן צדקה עכשיו, כשהוא חי בעולם הזה. נותן צדקה, ועל ידי זה נשמתו תהיה מתוקנת, תהיה עולה. זה מה שאמר פה. את תולדותיהם של צדיקים. הצדיק, נכון שהוא מביא בנים צדיקים, אבל לא יסמוך עליהם ויחכה מתי שהוא ייפטר אז יתנו לו. וידוע, כך כותב רבי אליעזר פאפו עליו השלום, שהאבא ישתדל כל מה שהוא יכול לעשות פה, הוא בעצמו בחיים יעשה ולא יצווה את בניו אחריו. למה? אומר דוגמה, אם הוא מצווה עליהם למשל לתרום איזה סכום לישיבה או להחזיק איזה מקום, מה קורה במצווה הזאת? זה שלהם, מפני שברגע שהוא נפטר, לא עליכם, חוץ מכם, אוטומט הם זכו בירושה. אז זה שלהם. עכשיו, כל כסף שהם עושים, זה הם, המצווה שלהם, זה לא שלו. אבל בזמן שהוא היה בחיים, לכן אמר שלמה המלך בקהלת, כל אשר בידך לעשות בכוחך, עשה. כלומר, תעשה עכשיו, בעודך פה בחיים, תעשה עוד מצווה ועוד מצווה ועוד מצווה, ובזה אתה תזכה שיהיה לך חלק גדול ותיקון גדול שם בעולם ההוא. עוד אמרו רבותינו, יש צדיק מעצמו, רשע מחברו. מה פירוש? כוונה, יש אדם, אתה שואל עליו, מה אתה אומר על האיש הזה? הוא אומר, זה צדיק גדול. כל היום יושב לומד תורה בבית הכנסת. אני רואה אותו בית המדרש. פעם לומד שס, פעם לומד רמב״ם, פעם לומד תורים, שולחן ערוך. כל הזמן הראש שלו בלימוד. צדיק. אומר, בסדר. אבל אם תביא לפניו צדיק אחר, יותר גדול, הוא לא יקרא לידו צדיק. הוא לא יחשב. כי ההוא במדרגה יותר גבוהה. כמו שמביא רבי חיים מוולוז'ין, אומר, הוא היה פעם באיזה כפר, הגיע לאיזה כפר, אמר להם, יש לכם רב? אמרו לו, כן. איפה הרב שלכם? הראו לו, הנה. בא הרב, התחיל לדבר איתו, ראה אותו כלי ריק, אין בו תורה. אבל הוא מכבדים אותו כבוד גדול. שאל אותו, מה הכוח שלך? מה? הוא יש לו לוח כיס של השנה. לוח, כל פעם שנתפס לוח חדש, או אם לא נתפס, הוא מעתיק, כותב, יש לו לוח בכיס. באים האנשים, אחד אומר לו, תראה, יש לי בר מצווה לילד, הוא שואל אותו, מתי הילד נולד וזה? אומר לו, בדיוק, מתי יום הבר מצווה של הילד? זה היה בשבילם דבר גדול, זה ענק, גאון. וכן, נפטרה אמא שלו. מתי אני צריך להגיד עליה קדיש? היה יודע. איך היה אומר עליו השלום, רבו של מרן, אמר לנו כמה פעמים, לא יימצא בך מנחש ומעונן ומחשף ושואל עוביד דעוני מה הסוף ודורש אל המתים. אמרתי, זהרו, אל תהיו עמי ארצות, תהיו תלמידי חכמים, דורש אל המתים. יש רב שהוא התפקיד שלו זה לדרוש על מתים. אמנם שם פשט הפסוק זה משהו אחר, הוא שואל את המתים, זה אסור, אבל הוא היה דורש את זה בלשון מליצה, דורש אל המתים, שאיפה יש אזכרה, הולך ואומר דברי תורה וחידושים ופירושים, זה גאון גדול, אבל תשאל אותו הלכה, תשאל אותו סוגיה או איזה עניין, לא יודע, הוא לא מצוי בזה. אז אל תהיה כזה, דורש אל המתים, אלא תהיה חכם שאתה אומן בלימוד התורה שלך. אז זה בחינת שיהיה יודע את התורה כמו שצריך. אז הוא אומר שמה, שם אותו מול אחד אחר, לא נחשב. איפה ראינו? אצל השונמית. מה היה אליהו הנביא? היה שנות רעב. הגמרא מביאה שכאשר חייל בית האלי בנה את ירחו, בר מינן התקיים בו הכללה של יהושע בן נון. יהושע בן נון כשנפלה יריחו, כלל את האיש אשר יבנה את העיר הזאת, בבחורו ייסדנה ובצעירו יציב דלתיה. היו לו חייל בית העיר 7 בנים, ואיך שהוא התחיל לבנות את העיר, הוא הלך בנה את העיר. בנה את העיר, התחיל, הבן הראשון מת. הוא לא שם לב. המשיך לבנות, השני גם מת. 7 בנים. שהגיע לסיום של הבית, מת הבן שלו השביעי. ואז נכנסו כל גדולי ישראל, הלכו לנחם אותו. הגיע אחאב ואיזבל גם כן, וכו' וכו' וכו'. והנה בא אליהו הנביא, אמר ראיתם? הוכיח אותם בעל פניהם. אמר ראיתם למה מתו לו שבעה בנים? פני שהוא עבר לחרם של יהושע בן נון. קם אחאב, היה גאון גדול בתורה, אמרה בסנהדרין אומרת עליו שהיה דורש בתורה 103 פירושים. הוא, ירובעם בן נבט, כולם היו גדולים. אפילו מנשה, מנשה 55, אחאב היה. אמר לו אחאב, אני רוצה לדעת, מי יותר גדול? יהושע בן נון או משה רבנו? אמר לו, ודאי משה רבנו. הוא דיבר עם הגבורה, עם פי הגבורה. הוא עלה להר ודיבר עם הקדוש ברוך הוא, פנים אל פנים. אבל יהושע בן נון הוא קיבל ממשה. משה קיבל תורה מסיני, שרה ליהושע. אמר לו, אז אני רוצה לדעת. אתה טוען ששבעה הבנים של חיאל בית האלים מתו בגלל יהושע. הנה עכשיו הוא התחיל לקטרג. חס ושלום, ככה יש עובדים עבודה זרה, ככה, ככה וככה וככה, והתחיל למנות. ואמר, ואנחנו אומרים בשמע ישראל, וישמרו לכם, פניפתה וכו', ועצר את השמיים. מה לא, הנה, יש גשם. ותראה איזה פירות, איזה ירקות, איזה קטניות, איזה תבועה. אמר לו, שמע את זה אליהו, אליהו התרגז, לא יכל לסבול, היה קנאי, קנו קינטי. אמר, לא, היי השם צבאות, אשר עמדתי לפניו, אם יהיה תל ומטר, כי אם לפי דברי. כלומר, הוא נשבע לו, מהרגע הזה לא יהיה גשם בעולם, חס ושלום. רק עד שהוא ייתן הוראה שהגשם ירד. אז היה, נהיה באמת, התקיים הדבר של אליהו הנביא. כי הוא רצה להוכיח לכולם שלא פשוט לעבור על דבר השם. קיצור, אז היה רעב, היה רעב נורא. מה אמר לו הקדוש ברוך הוא? קום, לך צרפתה. צרפתה הייתה איזו עיר בצפון. אמר לו, לך לצרפתה, הנה ציוויתי שם אישה אלמנה לכלכליך. אני כבר אמרתי לאיזו אישה אלמנה יש, שהיא אתה תאכל אצלה. הלך אצלה, אמר לה שלום, הקדוש ברוך הוא שלח אותי אלייך. אמר לו, כן, אבל תדע, אין מה לאכול, נגמר הכל. נשאר קט קמח וצפיחית שמן. אני אעשה מזה עוגה אחת, מעוג, קעק. אעשה, והיא ובנה, והוא, שלושתם, יאכלו ואחר כך ימותו. אמר לה, כה אמר השם, קד הקמח לא תכלה, צפיחית השמן לא תגמור, כי אם עד שהשם ירחם, עד שיבוא גשם. וככה היה, ישב אצלה. אבל מה כתוב בפסוק שם? אחרי איזה כמה ימים, והנה הבן שלה, של האישה אלמנה, לא הולכם מת. אז היא, מי זאת האישה? היא הייתה אמו של יונה הנביא. זה היה יונה הנביא, הוא היה. לכן אנחנו אומרים בשיר, אמת באפי הוא היה לאלמנה ענייה, אשר בינה החיה ונפשו אמר שובי, לכבוד חמדת לבבי אליהו הנביא. אז הוא, היא באה אליו, אומרת לו, תראה, הנה באת אליי היום להזכיר עבוני, עד יום שלפני שבאת, כך גמרא מפרשת את דבריה. היה לי שקט, היה לי מנוחה, מסכנה אלמנה, ואומרת, היה לי שקט. הייתי חיה טוב, הכל היה בסדר, הילד היה בריא, אני הייתי שבעה, הכל היה בסדר. רק אתה באת? תראה מה נהיה. אז מה התכוונה לומר? לא שבאה להגיד שהוא, אלא באת להזכיר עבוני. אמרה כך, הגמרא אומרת, אמרה לו, כל עוד ואתה לא היית פה, אני הייתי נחשבת צדקת. האישה הכי צדיקה בעיר. אז לא היה בעיה, השטן לא יכול לקטרג, אבל ברגע שאתה באת, אז עושים השוואות בשמיים. תראה, שניהם נמצאים באותו בית, תראה את האישה הזאת, תראה את הצדיק הזה, אליהו הנביא, איזה צדיק, איזה חסיד, איזה יראי אלוקים, ואיפה היא ואיפה הוא. זה נקרא צדיק מעצמו, רשע מחברו. כשהוא לבדו נקרא צדיק, אבל אם תשים אותו מול צדיק אחר גדול, הוא לא יקרא צדיק, הוא יורד במדרגה. אז זה מדרגה אחרת. אומר לכן תדע, נוח לא היה כזה. נוח היא צדיק, ותמים היה. תמים עבד את השם בשלמות, מבית ומחוץ. היה תוכו כברו. זה גם המידה שהייתה לו למרן, זה משהו מפליא, אפלה ופלא. אף פעם לא היה אחד בפה ואחד בלב. מה שיש לו בליבו, היה אומר בפה. ודווכן דבריו היו נשמעים, שהיה מדבר באיפה שלא יהיה, כאן, ביזדים, בכל מקום שהיה. היה מדבר, הדברים היו יוצאים מהלב, נכנסים אל הלב. ככה היה פלא פלאים. למה? כי זה נאמר דברים שהם אמיתיים. זה מתוך האמת. עוד אצל נוח כתוב, צדיק היה בדורותיו. שלום מפרשים, מה זה, המדרש שואל, מה זה בדורותיו? צדיק היה בדורו. וכמה דורות הוא חי? בדור שלו. אלא, ידוע שנוח, אנחנו סופרים אותו פעם בתקופה שלפני המבול, ופעם בתקופה שאחרי המבול. איפה? אתה תראה בהמשך הפסוק, בהמשך הפרשה, סליחה. שם המובא מה היה אחרי שהמבול נפסק. כתוב, ויחי נוח אחר המבול. כמה שנים חי נוח אחרי המבול, ואז הקדוש ברוך הוא מצווה אותו, מדבר איתו, מברך אותו, וכל זה. השואלים המפרשים, מה פירוש היה נוח אחר המבול? אנחנו יודעים, הוא היה. הוא היה גם לפני, והיה גם אחרי. אלא, זה מתרץ שאלה מאוד מאוד חשובה. אם אתה סופר, במשנה באבות כתוב, 10 דורות מאדם עד אברהם. מאדם עד נוח. 10 דורות מנוח ועד אברהם. אם אתה סופר את כל הדורות, אדם, שת, אנוש, כנן, מהללאל, ירד, הנוח, מתושלח, למח. הגענו 9. מספר 10 זה נוח. הוא הדור 10. אחר כך, המשנה עוד פעם סופרת, מנוח ועד אברהם. אז עוד פעם, עוד 10. איך זה יכול להיות? אז נהיה 19. חסר פה 1. אלא זה נוח, נספר פעמיים. פעם עד המבול, אז זה נוח, אחר כך נוח ב' כאילו, מהמבול והלאה. אז זה היה נוח אחר המבול. לכן אמר בדורותיו, הוא ראה 2 דורות. ראה את הדור שהיה לפניו, וראה את הדור אחריו. עד כדי כך הוא ראה את אברהם אבינו. אבן עזרא יש לו פתגם. אברהם בן נוח כשמת נוח. אבל לא הבינו, מה אברהם בן נוח? אברהם בנו של תרח. שאל את אלה שמתפללים מניין פועלים, אומר אני מתפלל מניין תרח, לא מניין נוח. מה אברהם בן נוח? שמת נוח, אלא אברהם אבינו היה בגיל 58 ביום שנפטר נוח. אז אבן עזרא היה עושה תמיד, עליו השלום, היה עושה סימנים לכל דבר. ציווי לך ציונים. אז הוא עשה, היה פעם, היו יושבים התלמידים לידו, של רבי אברהם בן עזרא, אמר לו אחד, היה תקופת תמוז, היה חום כבד. אמר, אוי, הראש שלי נשבר. אמר לו, כן, עליך נאמר, חום הרב שבא בעם, שבר המוח. מה יש בפתגם הזה? הוא אומר, תקרא אותו ישר, תקרא אותו הפוך. שבר המוח. תתחיל מהסוף, תקרא אותו משמאל לימין, יהיה חום. הרב שבא זה באמצע. בדיוק המילה היא נקראת מימין לשמאל ומשמאל לימין, היא המרכזית. אז חום הרב שבא באב שבר המוח. אחר עשה להם איזה סימן. אז הוא היה עליו השלום. אז עכשיו, כעת, לפי זה יש לנו עוד שאלה. שאלה חמורה מאוד. נוח בן כמה היה שנולדו לו הבנים? הפסוק אומר, היה בן 500 שנה. בגיל 500 הוא רק נהיה אבא. הביא את שם, חם ויפת. יפת היה הגדול. רק את שם הוא הזכיר בהתחלה, בגלל שהיה תמיד חכם. הקדים אותו. אז אתה רואה שהוא חי, שהוא בגיל 500 הביא. למה בגיל 500? המדרש שואל, בוא נראה מה היה לפניו, מי היה לפני נוח, היה למח, אבא שלו היה למח. כתוב על למח, תפתח את הפסוק, הוא היה בן 182 שנולד נוח. 182, תראה איזה פער. ונוח בגיל 500. בוא נלך עוד יותר אחורה, אבא של למח היה מתושלח. 187. והוא הוליד את למח. בוא נלך עוד יותר אחורה, אבא של מתושלח, חנוך. חנוך היה בן 65 שהוליד את מתושלח. אז למה נוח רק בגיל 500 הוליד? אז המדרש משיב, כבש הקדוש ברוך הוא את מעיינו, כלומר מנע ממנו להביא בנים עד גיל 500. מדוע? סיבה היא כזאת, אמר הקדוש ברוך הוא, אם בניו יהיו צדיקים אז זה בעיה, ואם יהיו רשעים זה גם בעיה, אם יהיו רשעים ימותו במבול, ואז יהיה לנוח צער גדול שרואה את הבנים שלו מתים, קשה מאוד. ואם יהיו צדיקים אז הם יתרבו, הם לא רק זה, הם יולידו גם כן. הרי נגיד הוא יוליד אותם נגיד בגיל 100, 120, בסדר? הוא יוליד בנים, אחרי זה הבנים שלו בגיל 120 הוא יהיה בן 240, יולידו נכדים, וכל אחד מביא בן פורת יוסף, וזה 10 ילדים, לא 2, 3 או 1 וכלב, לא עליכם, מביאים. אז מה יהיה? איפה ישימו אותם בטבע? אלא מה יעשו? כמה טבעות, כמה צער יהיה לנוח. לכן כבש מעיינו עד שהיה בגיל 500, אז הביא את שלושת הבנים וזה. עוד כותב רבנו וחיה עליו השלום, מה זה שכתוב והתהלך את האלוהים התהלך נוח? מה זה את האלוקים? וכן אחרי זה כתוב לפני האלוהים, מה זה? אז אומר רבנו בחי עליו השלום, מי שעוזב את השם יתברך חס ושלום נעשה פושע. אז לכן אמר לפני האלוהים, המשך הפסוק, ותשחט הארץ לפני האלוהים ותמלא הארץ חמס. מה בא להגיד? בטח תשחט הארץ לפני האלוהים. הרי הקדוש ברוך הוא, יש לנו שולחן ערוך כותב סעיף מפורש, אומר גם אם אדם בחדרי חדרים אל יאמר מי רואני, כי מלוא כל הארץ כבודו. אז בטח לפני האלוקים, מה שאדם עושה הקדוש ברוך הוא רואה אותו. אז מה החידוש? אז אומר אלא לפני האלוהים, הכוונה שהם היו כל כך חצופים שאפילו בפני השם יתברך היו עושים את העבירות שלהם, אז נעשה פושע. וכך כתב גם צרור המור, רבי אברהם סבע אומר לפני האלוהים, אומר תדע שכל כך הבריות כבר לא היה אכפת להם, אצל האנשים זה לא נחשב עוונות, הם היו עושים גזל וחמס ועריות באמצע הרחוב לעיני כולם, עשו כל השחיתויות שיש בלי בושה, איבדו את הבושה. אבל לפני האלוהים זה היה קשה, לא נשאר בן אדם בעולם שהיה אכפת לו מהפריצות שהם עושים. אבל הקדוש ברוך הוא כן שראה את הארץ לפני האלוקים, מלא הארץ חמאס. אני רוצה לספר לכם מעשה שהיה עם מרן, אני זוכר את זה כמו היום. זה היה בשנת, היום בדקתי את זה בלוח, תשין כף ה. כמה שנים עבר? נו? איפה משה? אתה חשב הכללי. כמה שנים מאז? 55 שנה בדיוק. היה ערב ראש חודש, היה ליל שבת, ערב ראש חודש, אייר. אייר, היה לו, יש, הוא תמיד, יש לו שני ראשי חודשים. ניסן, לעולם מלא. לעמד, אז זה היה ליל כפתת של, של ראש חודש, היה פרשת קדושים. זוכר את זה כמו היום. היה אז הייתה שנה מעוברת, והרב היה ידוע, אז באותם שנים, הוא הגיע חזרה מפתח תקווה, הוא היה איזו תקופה בפתח תקווה שם דיין, אחר כך עבר לירושלים, היה יושב בבית הדין, היה בית הדין שהוא היה יושב, הרב אולדנברג, בעל ציצי לעזר, היה בית הדין, והיו שניים, הוא ועוד הרב קפח, עליהם השלום. אז היה יושב בבית הדין, והיה מה היה עושה? היה רץ כל חייו ללמד תורה, מוסר נפשו אלימות תורה וללמד תורה לאחרים. היה פה, אני זוכר, בית הכנסת שאול צדקה, כאן למטה, ברחוב, היה אוסף בעלי בתים, היו איזה 30-40 איש בעלי בתים, והיה מלמד אותם שולחן ערוך יורה דעה. אתה זוכר את זה שמי?
כן,
נדע. היה מלמד אותם יורה דעה, עם כל המפרשים וכל הסברות של השח, של הטז, של כל הפוסקים, והיה מלמד אותם את זה טוב טוב, והיה מבקש מהם לחזור על הלימוד בבית ולסכם, ובסוף חודש היה עושה להם מבחן. והיו יודעים הכל, בעלי בתים, יש לי לומדים. וככה קידם אותם הרבה, ואת הילדים שלהם הכניס, כדי שיתאמו את טעם התורה, אז הילדים שלהם הכניס אותם כולם לישיבות, כולם. כתוב, עשה מהפכה גדולה. ואז היה בליל שבת, מה היה עושה? לילות שבת, לא חבל על הזמן, אדם גומר את הסעודה, אני יודע, הולך לישון, או נרדם וכדומה, הולכים לישיבת פורת יוסף, זה היה האולם הכי גדול, שהיה פחות או יותר קרוב לכאן, כאן ברחוב יוסף בן מתתיהו, והיו לו, היה שם דורש. עכשיו לפניו היה רבי בנימין גרג'י, נכון? והארץ היה גם חכם ששון לוי, עליו השלום, היה מתחיל. חכם ששון, מקובל גדול, היה צדיק. איך שנכנס הרב, באמצע המשפט, היה מפסיק, מיד, שותק. היה אומר, תמשיך, לא. זהו, הרב הגיע. והרב היה מדבר נופת צופים. שעה, שעה ורבע, דברי תורה על פרשת השבוע, באיזה מהירות, מפסוק לפסוק, והכל בעל פה. ומשלים ומעשיות ובדיחות, והיו אנשים מתמוגגים מלהט. זה היה, וזה היה עד, הוא היה בא בערך 8:30 בלילה, חורף זה יחסית מאוחר אפילו, אחרי הסעודה, עד 10:15 היה מסיים. והנה, היה ליל שבת, אני אומר לכם את התאריך בדיוק, כף תת לחודש ניסן, זאת אומרת, מחר היה למחרת, ראשון שני היה ראש חודש, כף תת לחודש ניסן, שנת תפשין קפה. היה קומה למעלה בישיבת פורת יוסף, קומה שלמה הייתה עזובה. לא הייתה, הם בנו את כל הקומות, קומה תחתונה, שם אולם חדר האוכל. קומה העליונה יותר, שם למדנו, היה כיתות שהיינו לומדים שם. את כל הרבנים. היה חכם בן ציון אבא שאול, כיתה אחת, היה חכם משה עדס, היה חכם מנצור בן שמעון, עליהם השלום. היה רב יהודה מעלם, היה חכם עזרא שעיו, כל אלה היו, זה היה כיתות שם, 8 כיתות. והקומה למעלה, אולם, שם היו לומדים הבחורים, שכבר בוגרים, וגם הנשואים, האברכים של הכולל. היו איזה 200 לומדים שם למעלה. קיצור, בליל שבת הוא היה דורש למטה בחדר האוכל. חדר האוכל היה יושב, היו באים איזה 300 איש ואישה לשמוע אותו. היו זה, והנה למעלה, קומה השלישית, לפני זה כבר היה, אני זוכר אותו שבוע, הגיעו קבלנים, והגיע גם אדריכל, והיה איזה מהנדס גדול שהגיע, היה פיצוץ בקורות של הבטון שמחזיקות את הגג של הישיבה. אז הם אמרו לשים שם ברזלים, לשים זה, שמו מלט, שטויות והבלים. והנה באמצע הדרשה שלו, לקראת הסוף, 5 דקות לפני הסוף, תן לך עם עוד 5 דקות, אוי ואבוי מה שהיה. והנה פתאום שומעים כל הקירות מתחילות לזוז. עכשיו התחיל להתמוטט הגג, פוצץ, והתחילו ליפול אבנים. עכשיו זה אבנים של בניין, התחילו ליפול לצדדים, מהצד הזה ומהצד הזה, בדרום ובצפון. ואנשים לא הבינו מה זה, מה הרעש הזה, רעש נורא. אז פתאום בסוף נפל, התקרה נפלה פנימה לתוך הרצפה, ושתי הקירות, אני יש עד היום בבית תמונה, אתה רואה שתי הקירות ענקיות לאורך כל הגף, הם עמדו ככה, איך כותלי בית המדרש כתוב, לא נפלו ולא עמדו, נשארו ככה, היו נשענים אחד על השני, ואבנים עפו לצדדים. אנשים קלטו, אחרי לקח איזה דקה שקלטו מה קורה, והוא היה באמצע הדרשה. אז מיד אמר להם, בואו נצא מהר מפה שלא יקרה משהו, מי יודע, אולי ייפול עוד קומה, אולי זה, מה, אף אחד לא יודע. יצאו החוצה, תראה לך, אנשים מרוב הפחד לקחו את הכיסאות, היה כיסאות עם דיקט, זוכר שמי? כיסאות של דיקט היה, היינו אוכלים על זה, שמו את זה על הראש, כאילו זה מגן, זה כאילו איזה, איך קוראים לזה היום? יצאו עם זה ורצו ברחוב, ואף אדם לא נפגע. תוך 10 דקות כמה מכבי אש הגיעו, משטרה, אמבולנסים, עשרות, היו בטוחים שזה חס ושלום אירוע רב נפגעים. שום אחד לא נשרט ולא קרה מאומה, והרב בעצמו יצא והלך בין האבנים. אחרי זה אנחנו נענשנו בגלל זה, 6 חודשים היינו בגלות, היה אסור להיכנס לבניין. באה המשטרה, סגרה את הכביש ותקעו יתדות וגדרות טייל שהמקום אסור, מסוכן לעבור. 6 חודשים היינו נודים ומטולטלים בכל בתי הכנסת כאן באזור. לא היה ישיבה, לא משרד ולא כלום, לא חדר אוכל, לא שום דבר, השבתה מלאה. והכל היה נס גדול, ונהיה מזרעש גדול בכל העולם. איך נפל קומה שלמה, והרב שם עם 300 איש בפנים, ואף אחד אפילו לא נשרט. זה היה נס גלוי לאין כולם. אני זוכר שאחרי זה, שעתיים עוד אחרי זה, בא מהנדס העיר, באו כל הדליקו פנסים והתחילו לחפש, אולי בין ההריסות יש מישהו, וזו סכנה להיכנס שם. פחדו אולי יש... ומה היה? אנחנו 10 דקות לפני כן היינו שם באולם, ואם היינו שם, אוי ואבוי מה היה קורה. ולא קרה מאומה, שום דבר בעולם לא היה. כל זה למה? בגלל ההתמדה שלו בתורה. אני זוכר פעם הייתי אצלו בשבת, הלכנו לשם, הגענו, אז הגענו לתפילת מנחה של ערב שבת. אני רואה אותו, הוא בא להיכנס להתפלל מנחה, עדיין לא לבש את הכובע ואת המעיל, אבל היה עסוק באיזו סוגיה שהטרידה אותו מאוד. אז הוציא ספרים מהארון ופתח אותם. עכשיו איפה הוא ישב? הוא מרוב העייפות לא שם לב, ישב בזווית של השולחן. אז כל מי שבא להיכנס, זה קצת מפריע, צריך קצת, מי ששמן צריך קצת לנשום עמוק, להכניס את הבטן בפנים ולעבור, לא להפריע על הרב. והוא לא מרגיש כלום. אני אומר לכם, 50 איש נכנסו בן פורת יוסף והתחילו למנצח וידבר, והוא לא מרגיש, יושב ולומד ופותח עוד ספר ומעיין, מעיין ושקוע, עד שבא הבן שלו אמר לו, אבא, עושה לו, ואמרנו, אתה מפריע עוד פעם? אמר לו, אבא, אנשים באו כבר תפילה. מסתכל על השעון, מהר, רץ, לבש מהר את המעיל ואת הכובע, ישב למד, ישב להתפלל, אבל לא הרגיש כלום, שקוע בתוך הלימוד. זה היה בזמן זקנתו, אני ראיתי, עיניי ראו, דבר פלא פלאים. איזה היה פעם אחת, לא אשכח, הגיע הרב של בית שמש, היה יום תענית אסתר בשעת מנחה, בא להתפלל ואחרי מנחה הוא אומר לרב, יש לי שאלה חמורה מאוד, אמר לו, תחכה, נתפלל ערבית, תיכנס אצלי אחר כך. תיכנס, נשמע מה אתה אומר. אמר לו, הרב, יש בבית שמש שם בתחרושת של מצות, והם בטעות לא, עלה בדעתו של המהנדס שם, אני יודע, זה ש... לשים מלח במצות, שיהיה קצת טעם. מה דינם של המצות? האם זה החמיץ או לא? כי לכתחילה אסור לשים. אמר לו, תשמע, זו שאלה חמורה, אני צריך לכתוב על זה פסק. אתה תלך, אני, שיהיה לי תשובה, אני אתן לך בטלפון הודעה. מיד הודיע לבני ביתו, אל תכניסו אף אחד אצלי היום בלילה, אני לבדי כאן יושב בחדר, סגר עליו את החדר, ואף אחד לא ייכנס. לקח איתו איזה קוסטי עם קייק, כמה כאחים, וזה אחרי תענית. ישב והתחיל לפתוח ספרים. כל הלילה, לילה שלם, וכתב את הפסק, זה מופיע ביבי העומר. אתה תראה מעשה שהיה בבית שמש, את זה, את התשובה הזאת, הוא כתב לילה שלמה, מתחילתה ועד סופה, כמה דפים, והתיר את זה בשעת הדחק, כיוון שזה היה כבר זה, והביא הרבה פוסקים כרגיל. היה, אז תראה איזה מסירות נפש, אי אפשר לתאר את, את, את המסירות שלו. אני פעם פגשתי, הייתי, נסעתי לבני ברק, היה מישהו מבני הבית הרגיש לא טוב, הלכתי להתעץ עם רב חיים גריינמן, עליו השלום. אז עליתי לאוטובוס, קו 400 נוסע לבני ברק. והנה בא ישב לידי, לא פחות אלא יותר, היה אז חבר כנסת שלמה לורנץ. תמיד חכם היה. אז ישב לידי, והתחלנו לדבר, לאט לאט, התגלגלה השיחה מפה לשם. טוב, אמר לי, אתה מכיר את רב עובדיה יוסף? אמרתי לו, ודאי. אמר לי, תשמע, זה איש דמות מדהימה מאוד. מה? אמר לי, אני... הוא גם היה ממונה על מערכת החינוך, חינוך העצמאי ועוד. הוא אומר לי, אני ראיתי אותו כמה פעמים, בשעה הוא חוזר מהבית דין, הולך לבית לאכול משהו, ודרך כלל הולכים לנוח, זה שעה, חצי שעה. הוא אומר, הולך, פתאום אני רואה אותו, עולה לאוטובוס אגד, ולאן נוסע, יורד בדרך, נוסע ל... איך קוראים לזה שם סיבוב בדרום, לפני הדרום? איפה היה שם מרבק פעם? איך? קריית מלאכי, בדיוק, ברבו עלק. יורד בקריית מלאכי. אמר לו, מה הרב? ראה אותו ירד. אחר כך למחרת רואה נוסע, הוא שואל איפה האוטובוס לאשדוד. עוד פעם, למחרת עוד פעם. אז נוסע, שאל אותו הרב, לאן הרב הולך? אמר לו, מה זה לאן אני הולך? אני הולך להכניס ילדים לבתי ספר דתיים. מה? אומר, באים אליי לבית דין, זוגות להתגרש או רבים, אני עושה להם שלום בית, ומתברר שיש ביניהם מריבות, והילדים לא מקבלים חינוך כמו שצריך. לקחתי מהם את הכתובות, אני הולך לכתובת, לוקח, הוא בעצמו, מצד עצמו, לא משרת, לא שניח, לא שום דבר, אלא הוא בעצמו. הולך מבית לבית, מדבר איתם, והולך משם, הולך למנהל, המנהל לא נמצא, כבר סגרו את בית הספר, הולך לבית שלו. הולך ויושב להם על הקודקוד, עד שמקבלים את הילדים. ככה הכניס ילדים, בלי סוף. אני זוכר פעם הגיע לבת ים, באו לשם בחורים, אני לא רוצה להזכיר שמות, היום הם כבר תלמידי חכמים. באו לקבל את פניו, לקבל ברכה. אז הוא שואל אותו, איפה אתה לומד? אמר לו, באיזה תיכון, ממלכתי דתי. תיכון, מה השם שלך? תן לי את השם שלך, מחר אתה בא אליי. תבוא אליי. מה, איפה אני אבוא אליך? תבוא אליי לבית. וככה, וסחב ככה עשרות של בחורים שהיו מקבלים אותו קבלת פנים, אז זה לא בשביל קבלת פנים, מעניין אותו מה העתיד שלך. וכך רבותיי, הוא גידל דור של תלמידי החכמים בכוחות עצמו, באחד אחרי השני. זה אי אפשר לתאר את המצוות שהיה עושה את העניינים. אני פעם אחת אמרתי לו, תראה הרב, אני נותן שיעורים בחולון ביום רביעי, והם התחננו אליי יום אחד, פעם אחרי פעם, תביא את הרב פעם שייתן לנו דברי חיזוק. אמרתי לו, הרב, מחילה שאני מבקש, אני לא בשבילי, הם שם מטרידים אותי יותר מדי, מבקשים, מתחננים שכבודו יבוא. אמר לי, תשמע, בן ציון, לך אני יכול להגיד, מישהו אחר אני, קשה לי, לך אני יודע, אתה תבין אותי. אמר לי, תדע, אם אני אתחיל ללכת לכל מקום שמזמינים אותי, אני אהיה עם הארץ. תלך איזה מילים, אומר. הוא גאון הגאונים. אומר, אני אהיה עם הארץ, אם אני אתחיל להסתובב בכל מקום. אז זה היה הולך רק בשביל להציל נפשות. אומר, אתה נמצא שם, זה מספיק. לא צריך שאני אבוא אבטל תורה ואני זה. אז תראה כמה מסירות נפש, איזה אהבה לעם ישראל, אי אפשר לתאר אותה. הוא לפני פטירתו, אני זוכר, עשו לו, הרופאים עשו לו דבר לא טוב, עשו איזה ניתוח שלא היה צריך להתבצע כמו שהיה, וכתוצאה מזה היה לו איזה שיתוק בחלק התחתון של הגוף. אז לא היה יכול לשבת ולא היה יכול לכתוב. אז אמר לי במילים האלה, אם הוא לא יכול לכתוב, הוא מבקש מהקדוש ברוך הוא שיקח אותו, כי אין לו טעם בחיים בלי הלימוד תורה והכתיבות שהוא יושב כותב. לכן הפסיק באמצע ספר אחד שבחזון עובדיה, וכאן עמד קנה במקומו וכתב והפסיק. בעוונות הרבים הפסדנו אותו, ואין לנו אותו. איך היה עומד בפרץ בשנה האחרונה לחייו, איזה מלחמה נגד הרפורמים ונגד הרשעים שרצו לבוא להרוס את הרבנות. יצא נגדם בשצף קצף, פרסמו אותו בתקשורת ולא אכפת לו, ודיבר בתעוז את העצומות בתקיפות גדולה שהיה צריך לקנות לשם השם עד הסוף. היה פעם, בזה אני רוצה לסיים, היה פעם ביום שבת כאן בית כנסת אוהל רחל, הייתי ילד בגיל 13, הלכתי לשמוע אותו. אז היה זה שהיה בשדה בוקר, מכיר אותו, שהיה לו קרחת בראש והיה צועק ותפרח השממה, והיה, הוא עשה חוג לתנך כל מוצאי שבת או שבת אחרי הצהריים, היו מתכנסים שם עם הנשיא ועם זה ועם זה, וכל פעם תופסים איזה פרק בתנך, מפרשים אותו איך שהם רוצים. והיה איזה פרופסור עם ממח וידח, לא רוצה להזכיר שמותיהם, מתו כבר מזמן, שרו טראבור מד, היו פרופסורים, וכל אחד מדבר את כל השטויות שלו. היה אחד שאמר, אחד מראשי המדינה, אמר מה שאליהו הנביא, שרף את התעלה, ואת התעלה מילא מים בזמן נביאי הבעל. אז כתוב שם בפסוק שהאש גם את המים אשר בתעלה לחיך. אמר ההוא הרשע, אמר זה היה נפט, ואנשים חשבו שזה מים, והנפט התלקח. והרב רק שמע את זה פה ותכנס סועל רחל, לא השאיר כללה שלא כלל אותו. והוא דיין, מקבל זה, והוא קיבל ממנו את תעודת הסמכה, תעודת המינוי, לא פחד. ואמר, רשע מרושע, מי שמדבר נגד הדת ונגד התורה, כך וכך יהיה לו. ואיזה מילים, ואיזה מלחמות, מלחמת השם, שהיה צריך לקנות קנאת השם, עד הסוף, לא השאיר ממנו שריד ופליט. ככה היה, היה לוחם מלחמות השם כל הזמן, בקנאות מוחלטת. פעם אחת באתי אליו בשביל איזה עניין ציבורי גם כן, אמר, ברוך שמסר עולמו לשומרים, מרוב שהיה זה, נדק נר לכבודו, נר הלילה ממש, זה הפטירה שלו, הוא ודאי נשמתו כאן, מה שתבקשו ממנו הוא יתפלל עליכם, יתפלל עלינו ועל כל ישראל. נו, חבוד, נר לכבוד מורנו רבנו עובדיה יוסף. כמה? 520. אתה מתכוון $1,000? הכסף הולך את תלמידי החכמים העניים, רבותיי. נו? דוד, תשיר. ואמרתם כל אחי רבי שמעון בר יוחאי. איש אלוהים קדוש הוא שעין ראתו חכם יזכיר פיהו. היי, 520 פעם ראשונה, 600 פעם ראשונה בשנת 600 לחיי נוח נפתחו מעיינות תהום רבה. הזוהר אומר שנת 600 לאלף הזה ייפתח שערי החוכמה והעולם ישתנה, ובאמת כך הרכבת התחילה, הטלגרף, הטלפונים, הרדיו, כל הטכנולוגיה. אז אמרו חכמי הדור שעבר שהיה צריך להיפתח מעיינות החוכמה של התורה, אבל לקחו את זה לגשמיות. שנת 600 שנה. נו, ברוך הוא מפי עליון, קדוש הוא מהיריון, מאור גליל העליון, אדוננו בר יוחאי. ואמרתם 600 פעם ראשונה, 600 פעם שנייה, גיבור ואיש מלחמה, בדת תורה תמימה, מלא מדע וחוכמה, אדוננו בר יוחאי. שש מאות פעם שנייה. נו, איפה אנחנו? שמאי, מה קורה היום? סיני, סיני לא נקרא, הרי שבחבורה ממנו תצא תורה, אדוננו בר יוחאי. שש מאות פעם שנייה וחצי. נו, 600 פעם שנייה פסיק 60, השעון מתקתק. נו, רבנו עובדיה, מה לא עשה בשביל עם ישראל? כמה תורה, כמה חוכמה, כמה יראת השם. תדעו, אני אמרתי היום למישהו, יש בתוספתא מובא שאשת עובדיה, כשבעלה נפטר ובא נושה לקחת את שני ילדיי לא לעבדים, אז הלכה לאלישע, בהתחלה לפני שהלכה לאלישע, הלכה לקבר שלו וצעקה, עובדיה, עובדיה, ירא אלוקים, איפה אתה? תענה לי. בשר של בית העלמין, המלאך, אמר לה, את מי את מחפשת? כך אומר התוספתא, הרד"ק מביא את זה שם במקום. אמרה לו, את ירא אלוקים. אמר לה, אני מכיר שלושה ירא אלוקים. אחד היה אברהם, אתה ידעתי כי ירא אלוקים אתה. שני היה איוב, איש היה בארץ עוץ, איוב שמו, והיה איש ההוא תם וישר וירא אלוהים ושר מרע. שלישי, יוסף הצדיק. יוסף הצדיק אמר עליו הפסוק, את האלוהים אני ירא. אמר לו, לא, אני רוצה את זה שהיה עובדיה, היה ירא אלוהים מנעוריו. אז הלך וקרא לעובדיה, עובדיה אמר לה, לכי אלישע. אז שים לב, בכבוד הרב, ברוך הבא. אז אמר, גם עובדיה היה ירא אלוקים, גם יוסף היה ירא אלוקים. אז הוא יש לו שתי שמות, פעמיים. אז כמה